כן, אנחנו בשיעור הקודם הגענו כמעט לסיומו של פרק י"ד. בפרק י"ד ראינו שיש בעצם שני מהלכים. המהלך של כמעט כל החצי הראשון של הפרק נועד לעודד אותנו ולרומם את רוחנו ולהבטיח לנו ולהרגיע אותנו בלשונו של אדמור הזקן, מידת הבינוני היא מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך. ההבטחה הזאת, ההרגעה הזאת, וגם נתינת כלים, שזה חלק חשוב מעניינו של אדמור הזקן בספר התניא, לתת לנו כלים כיצד כל אחד מאיתנו יכול להיות בינוני. הכלי, אחד מהכלים השימושיים ביותר שמשתמש בהם אדמור הזקן, או שמנחיל לנו אדמור הזקן בפרק י"ד, אדמור הזקן אומר, בואו נתבונן רגע באותו אחד שמוגדר כקל שבקלים. קל שבקלים זה אדם שבחיי היום יום שלו אינו מאלה שמקפידים על קלה כבחמורה, אולי הפוך. על החמורה כמו הקלה, דיינו אצלו הכל קל, קל שבקלים, והוא לוקח בקלות את כל העניינים, כולל העניינים החשובים והחמורים והכבדים ביותר, הכל הוא קל ומקלקל את הכל. וזהו, אפשר להגיד בחיי היום יום שלנו, אנחנו לא מדברים על תינוק שנשבע, מדברים על מישהו שלא הייתה לו בחירה, לא מדברים על אחד שלא הייתה לו בחירה, כן? אנחנו מדברים על אדם כזה שקיבל חינוך סביר, לתורה ולמצוות, ומסיבות כאלה ואחרות הידועות לנו, יש יצר הרע ויש חברים רעים ויש עוד כל מיני, במצבו הנתון ביום יום שלו הוא נקרא קל שבקלים. אצלו הכל קל. מה קורה לאדם כזה, ואנחנו דיברנו על זה שההיסטוריה סיפרה לנו על הרבה כאלה אנשים, שכאשר הם הגיעו למצב שבו הם נאלצו לבחור בין היהדות לבין חלילה משהו אחר, הם היו מוכנים למסור את הנפש, ובלבד שלא להיפרד מיהדותם. ולא מובן. איך ייתכן שיותר, לא יותר קל, אבל איך אפשר להבין את זה שאותם אנשים העדיפו למות כיהודים, והם לא ידעו איך לחיות כיהודים. בנקודת ההבנה שלנו בזה היא אומרת כך, בעצם יהודי לא רוצה להיות נפרד מיהדותו. אבל הכלל שחזל לימדו אותנו שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, הכלל הזה תקף. וכאשר נכנסה בו אותה רוח שטות שאומרת שגם אם חלילה יעבור עבירה עודנו ביהדותו, הרוח שטות הזו תרדה אותו, מטרידה אותו, ידיחה אותו, הורידה אותו מהדרך הנכונה עד שנהיה כזה מין קל שבקל. כאשר מעמידים אותו מול המדורה של האינקוויזיציה, או מול המזבח עם כל מיני בעלי חיים שאינם תיאורים בזמן היוונים, או בזמן כל מיני מלחמות ותקופות קשות ליהדות שהיו בכל הדורות, פתאום התעוררה, התגלתה הנפש האלוקית של אותו אדם, והנה הוא מוכן למסור את נפשו, ועוד בייסורים קשים ומרים על קידוש השם, ובלבד שלא ייפרד חלילה מיהדותו. איך בחיי היום יום הוא נתן לעצמו להיפרד מיהדותו ולהיות קל כזה? אז אמרנו, יש רוח שטות, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אותה רוח שטות שאומרת לו שגם אם חלילה הוא יעבור, לא יקרה כלום ליהדות שלו. פה כבר זה בוטה מדי. מה שאתה אומר עכשיו זה לא אמירה של קל שבקלים. לכן באמת האנשים הפשוטים שלא ידעו לעשות את הפלפול הזה, שזה רק למראית עין ורק ככה, הם הבינו שהם אנשים אמיתיים, הם לא שקרנים, אומרים לו, תהיה כזה וכזה, לא, זה אני לא יכול. זה אני לא יכול, ומסרו את הנפש.
למה, מה עוצר אותם? מה קרה כאילו? לפסח לא יכולים,
ולכל שריפות כן. הוא לא מעריך בזה, אבל... לא, לא, זה לא מצד שהוא יודע את הדין שיהרג ועל יעבור, לא. הוא לא יודע. אלא זה משהו באמת נשמתי שמאפיין יהודים, גם כאלה שאינם עוסקים בלימוד התורה ובמידה מסוימת דווקא אותם, כי אותם אלה שהם יכולים להתפלפל, אז הם יכולים גם להתבלבל עם הפלפול הזה שלהם, ולפעמים הפלפול הזה הוא דוחה הרבה מאוד עניינים של יראת שמיים, והפלפול הזה יכול באמת להגיד, לא, זה רק למראית עין, זה רק לפי שעה, כמו חלל עליו שבת אחת, או כל מיני כאלה, כאלה ואחרים, וסוף סוף חס ושלום יכול להיות שהוא באמת ייקשה. אבל דווקא אותם האנשים הפשוטים, ראינו שאצלם יש את הנכונות הזאת, שפה הם נזעקים, הם נעמדים, איך אומרים, על הרגליים האחוריות, וזה כל זמן שהיה נראה לו שהוא יכול לעשות מה שמתחשק לו ולהישאר ביהדותו, הרי להישאר יהודי הוא רוצה. אז כל זמן שנדמה לו שהוא יכול להישאר ביהדותו, אין לו בעיה עם זה. אבל כאשר מעמידים אותו פה בפני עובדה כזאת, חותכת, בוטה, אמרת דתך, פה בשום פנים ואופן, כאן הוא נזעק. כאן הנפש שלו, האלוקית, הנפש האלוקית שלו מכריזה למצב חירום, מגייסת את כל כוחות הנפש, והוא נעמד על שלו ומוסר את הנפש. למה הוא לא עושה את זה לגבי עניינים פשוטים וקלים יותר? רוח שטות. אומר אדמור הזקן, הכלי המעשי הזה שנקרא אינני רוצה להיות שותה כמוהו. זו הייתה. אז סיכמנו כך, החלק הראשון של פרק י' מדבר על זה שכל אחד יכול להיות בינוני, ובפרט אחרי שמסבירים לו שבינוני זה לא מי שליבו ברשותו, בינוני זה גם אחד כזה שיש לו יצרים ויש לו תאוות, אבל גם יש לו כוחות שבאמצעותם הוא יכול להתמודד. למשל, הכוח הזה שמוטבע בנשמתו של יהודי, שיהודי רוצה להישאר ביהדותו, יהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מיהדותו, הרמב״ם סומך על הכלל הזה כדי להתיר אשת איש להינשא לשוק, זה לא דבר קטן. אנחנו מכירים את הרמב״ם הזה בסוף פרק ב' בהלכות גירושין, שמדבר על מושג שנקרא שכאשר חלילה יש מצב שבית דין פוסקים שפלוני צריך לתת גט לאשתו, והוא מסרב מאיזושהי סיבה שלא תהיה, מסרב לציית לבית הדין, אז יש הלכה שאומרת, כופין אותו עד שיומר רוצה אני. אז יש פה משהו פרדוקסלי, נכון? כופין אותו, זה שמכריחים אותו נגד רצונו. אז מה זה מה זה שיומר רוצה אני? בפרט שאנחנו יודעים שכשיש מושג כזה של גט כפוי, שהוא לא קשר. אם יבואו אנשים אחרים שהם לא בית דין, זה לא יבוא מכוח של דין תורה, אלא מכוח של אינטרסים אנושיים כאלה ואחרים, של מישהו. יבואו ויכפתו אותו, ויקו אותו, ויכריחו אותו לתת גט. הגט הזה פסול. אותם בריונים שהשתמשו באותם חבלים ואותם מקלות, אבל הם יעשו את זה על פי ציווי בית הדין, פתאום הגט הזה קשר, מה קרה? אומר הרמב״ם, הלכה, הטבע של יהודי שהוא רוצה להיות מישראל, לקיים כל המצוות ולהתרחק מכל העבירות. אם אתה רואה מישהו שלא, יצרו הוא שאנסו. יצרו הוא שאנסו, היצר הרע בלבל אותו, היטה אותו מהדרך, אנס אותו. כאשר כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אומר הרמב״ם בעצם, מין כזה... כופין אותו את היצר הרע עד שהוא קצת נחלש, ואז הוא באמת האמיתי שלו אומר רוצה אני. אם סתם הכריחו אותו, אז זה לא רוצה אני באמת. כי מה קובע את הרוצה אני האמיתי של יהודי? פסק של דין תורה. ומזה אנחנו רואים, הרמב״ם זה לא איזה משהו על דרך המוסר והחסידות. הרמב״ם כותב את זה בספר שכולו הלכות הלכות. הרמב״ם בא לגלות לנו את מהותה האמיתית של נשמה יהודית. רוצה להיות מישראל, לקיים המצוות ולהתרחק מן העבירות. זה הטבע האמיתי של יהודים. אתה רואה מישהו שלא ככה, אז או שהוא מסכן תינוק שנשבר, או שיצרו שאנסו. באיזה אופן היצר הרע עושה את האנסו הזה? מבלבל אותו. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אז השיטה, התכסיס, אחד מהתכסיסים, לא, יש לו הרבה תכסיסים ליצר הרע. אחד התכסיסים של היצר הרע זה לבלבל את האדם על ידי שהוא מכניס ברוח שטות, שאומר גם אם אני אעשה, עודני ביהדותי, לא קרה לי כלום. אבל פה כשברור לו שלא יהיה ביהדותו, שאומרים לו, תקריב קורבן לעבודה זרה, תשתחווה לפסח, פה הוא נזעק, פה מתגלה האמת שלו. אומר הבינוני, כל אחד, אומר אדמור הזקן, כל אחד יכול להיות בינוני. כשהוא יזכיר לעצמו שהרי למות על קידוש השם, הוא היה מוכן. אז מה, לחיות על קידוש השם אתה לא יכול? אז אל תעשה את זה. מה, זה איסורים יותר קשים מאיסורי מיטה, השם ישמרנו? הרי זה היית מוכן לעבור, אפילו קל שבקלים היה מוכן לעשות. אז מה הבעיה? אז להתאפק מדבר כזה קטן אתה לא יכול? איפה ההיגיון? החצי השני של פרק י' בעצם בא להתייחס לסוגיה שונה. והסוגיה שמתייחס אליה החצי השני של פרק י' אומר, נכון, השביעו אותנו, תהי צדיק. אבל זה לא הכוונה שכל אחד מחויב להגיע למדרגה של צדיק. ואפילו לא שכל אחד יכול להגיע למדרגה של צדיק. מי כן? מי שכך, גזרה השגחה העליונה. ראינו את הביטוי הזה שאומר איוב, מובא בגמרא בבבא בתרא. איוב אומר, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. שאלנו בהבנת הגמרא הזאת, מה זאת אומרת ברת הצדיקים, ברת הרשעים? הרי יש בחירה חופשית. זה יסוד מיסודות היהדות שיש בחירה חופשית. ולכן היינו מוכרחים להסביר שכשאיוב אומר, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, זה לא בסתירה לאותה הגמרא במסכת נידה שמספרת על המלאך שבא לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, טיפה זו מה תהיה עליה, חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, ומסיימת שם הגמרא, אבל צדיק ורשע לא קמה, כי יש בחירה חופשית. לא מכריחים את האדם אם להיות צדיק או להיות רשע. אז מה זה שאומר איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים? מיישב אדמור הזקן, ברת הצדיקים, ברת כאלו שיש להם את היכולת, את הפוטנציאל, שכאשר הם יעבדו, הם אכן יצליחו להגיע למדרגת הצדיק. ברת הרשעים, יסביר לנו בפרק חפתת, אלו שגם אם הם יתאמצו ככל שביכולתם, בכוחות עצמם לעולם לא יגיעו למדרגת הצדיק. והם גם לא מתוכננים מצד התוכנית, תוכנית האב המקורית. כן, אבינו שבשמיים, הוא תכנן תוכנית לכל הנשמות, על פלוני אלמוני, הוא לא אמר עליו תהי צדיק. השביעו אותו תהי צדיק. אז אם ככה נשאלת השאלה, אז למה משביעים תהי צדיק? וזו השאלה שמזכיר אדמור הזקן בפתיחת החלק השני של הפרק. כיוון שאומרים לו תהי צדיק, למה משביעים אותו אחר כך ואל תהי רשע, ממה נפשך? הוא ילד טוב שעושה מה שאומרים לו? אז אם הוא כבר יהיה צדיק, אז ברור שהוא לא יהיה רשע. ואם הוא, ספק אם הוא יעשה את זה, אז מי אמר שהוא יעשה את השני, שהוא אומר ואל תהי רשע? אלא אומר אדמור הזקן, מוכרחים להגיד שאנחנו צריכים להגיד את שניהם. תהי צדיק, מכיוון שאין איתנו יודע עד מה, ואף אחד לא יודע מה גזרה עליו ההשגחה העליונה, האם הוא צריך להיות צדיק או לא. אז להשתדל להיות צדיק, כל אחד צריך. ובפרט שזה דבר שיעזור לכל אחד, גם אם הוא לא צריך להיות צדיק, זה טוב מאוד שישתדל להיות צדיק. למה? בכורה למה? זה אומר אדמור הזקן, תירוץ נפלא. התירוץ הוא כזה, שיש דבר כזה שהרגל נעשה טבע. טבע שני בהתחלה וטבע ממש בסוף, הרגל נעשה טבע. וכשאדם ירגיל את עצמו בעניינים ששייכים לצדיקים, לא רק בסור מרע ועשה טוב, ירגיל את עצמו בעניינים ששייכים לצדיקים, זה אחד למאס את הרע, והשני זה לאהוב את הטוב ולשמוח בטוב. זה מעבר לקבלת עול מלכות שמיים בסיסית, שכל אחד, כל בינוני צריך לקבל על עצמו. פה יש מעבר, שאומרת התורה לאדם, תרגיל את עצמך, תרגיל את עצמך לשמוח בהשם. נכון, כתוב שמחו צדיקים בהשם. אבל אתה יכול גם למצוא במה לשמח את עצמך. תרגיל את עצמך למאס ברע. נכון, רק הצדיק שונא את הרע בשלמות. אבל אתה יכול גם להרגיל את עצמך בזה. ובפועל אנחנו יודעים, וזה תכסיס מעניין שלמדנו אותו, מהיצר הרע בעצמו. מספרת לנו הגמרא, כך היא אומנותו של יצר הרע. היצר הרע לא מבזבז את הזמן שלו. הוא לא רוצה להעיר את הדובים משנתם. הוא לא גורם לנו אף פעם, כמו שלמדנו פה, כן? אומרים לאדם, מעמידים אותו לפני הפסל, או מעמידים אותו לפני הפסל, הוא מוכן למסור את הנפש. היצר הרע לא רוצה שנמסור את הנפש. היצר הרע שרוצה להחליק את העניינים, שניקח את זה בקלות. אז פעם הוא אומר לך איזה תאווה כזאת, ופעם דבר קטן, זה הכל ככה בדברים הגבוליים, שאתה לא נזעק לעמוד על נפשך כדי להינצל. אתה לא מרגיש בכלל שהוא שם אותך, שהוא תפס אותך בכלל. זה החוכמה, זה ההרמומיות המיוחדת שלו, שנראה, בעצם הוא נראה שהוא למד טניה, נכון? כי הוא גם הולך בדרך שהיא ארוכה וקצרה. הוא מתחיל בדברים שאין בהם שום בעיה בכלל, אולי הוא לפעמים אומר לך לעשות מצוות. וכשהוא אומר, אתה מתרגל שהוא אומר לך לעשות מצוות, אתה מתרגל לשמוע לו. והנה, הוא מתחיל לתפוס אותך. אז כיוון שכך היא אומנותו של יצר הרע, אני יכול להיעזר, א', אני יכול להיעזר בלהקשיב למה שהוא אומר לי, לא לציית, להקשיב. ולראות, מה הוא אומר, לפי מה שהוא אומר לי, אני יודע בעצם איפה אני נמצא. כי דברים שאני לא שייך אליהם, הוא לא מעיז להגיד לי. אז אם הוא מעיז להגיד לי דברים מסוימים, סימן שהוא רואה והוא יודע טוב לראות, שאני שייך לדברים האלה, אז זה אומר שאני צריך לשפר את מערך התחזוקה הפנימי שלי. זה דבר אחד. אבל דבר שני, ועל זה אומר הפסוק, מאויביי תחכמני מצוותיך. התורה מלמדת אותי את התכסיסים להילחם באויב מהאויב עצמו. אז אם הוא הולך בדרך שהיום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאמר לו לך ועבוד עבודה זרה, אז אני יכול גם כנגדו להשתמש בתכסיס הזה. אני כל יום אעשה טיפ טיפה יותר. קיבלתי על עצמי החלטה טובה, בימים הראשונים זה נורא קשה, אבל לאט לאט זה הולך ונהיה קל. למה זה נהיה קל? כי הוא רואה שאני מתעקש. אם הוא רואה שאני מתעקש, הוא מחפש לו דלת אחרת. אם ככה יוצא, שכל דבר שהרגלתי את עצמי בו, ואני רואה נכון להיום שהיצר הרע לא דופק על הדלת הזאת יותר, זה סימן שבדבר הזה אני מעין בחינה של צדיק. ולכן אמר אדמור הזקן שאין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, משמע שקצת כן, בקטנה. כל פעם עוד איזה ביס קטן, ועוד איזה ביס קטן, ועוד איזה החלטה טובה קטנה. לא כאלה שיגרמו לו לעמוד על הרגליים האחוריות. כמו שהוא לא עושה את זה לי, אני צריך לא לעשות את זה לו. אבל אני צריך לדעת דבר אחד. פעם היה כזה, ביטוי כזה פה בארץ, לצערנו כבר לא אומרים אותו יותר מדי. שטח משוחרר לא יוחזר. ההתקדמות יכולה להיות, התנועה יכולה להיות רק בכיוון אחד. אין דרך חזרה. כבשת, כבשת, זה שלך, זה אבוד. אחרי זה אתה יכול עוד, לזוז אתה יכול, כן, לכיוון ההוא. אף פעם לא אחורה. בעבודת השם אנחנו חייבים לאמץ את הכלל הזה. קיבלת החלטה טובה, קיבלת הידור מסוים על עצמך, קיבלת איזשהו עניין, מכאן ואילך אתה יכול רק להתקדם, לא לחזור אחורה. ואז כשאנחנו נעשה חשבון הנפש, בזמנים הקבועים לחשבון הנפש, בקריאת שמע של המיטה, בליל שישי, בערב ראש חודש, בחודש אלול, נעשה חשבון נפש, פתאום אנחנו נראה שהרבה דברים שהיו לנו מאוד קשים פעם, פתאום נהיו קלים. למה? כי התמדנו. והתקדמנו. אם אתה עומד כל הזמן באותו מקום, אז אתה כל הזמן נלחם על אותו עניין. אבל אם אתה כל הזמן מתקדם, אז המלחמה היא תמיד שם. ומה שכבר כבשת וממנו כבר התקדמת, שם כבר אין מלחמה. שם אתה כבר כמו צדיק. בסיום הפרק אומר לנו אדמו"ר הזקן דבר מאוד מעניין. בלי קשר לעבודה שהאדם עושה. יש, ואחרי שהוא אמר לנו קודם שהצדיק זה נקרא עבודת מתנה אתן את כהונתכם, יש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו סוג של, נקרא לזה מידה כנגד מידה. אמרנו, כתוב ברות, ותרא כי מתאמצת היא. נעמי רואה את רות, ותרא כי מתאמצת היא. יש מצבים כאלה מיוחדים, שבהם הקדוש ברוך הוא רואה כמה אנחנו אכן מתאמצים להיות צדיקים, מתאמצים לקיים את השבועה הזאת, ואפילו שלא נקצב ונגזר עלינו שאנחנו נעבוד את השם כצדיקים, כמו שרואים בפרשת השבוע, עשה לי מטעמים שיש שני סוגי מעדנים להשיב את הנפש, יש כאלה כמו עבודת הצדיקים שהם מתוקים וערבים מטבעם, ויש כאלה שבטבעם הם לא מתוקים ולא ערבים, אבל מתקנים אותם עד שיהיו ראויים. אותו דבר, יש עבודת הצדיקים ועבודת הבינונים. ויש שני סוגי נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אומר, אדמור הזקן, פרק חפתת, אל תאכל לעצמך את הלב על זה שאתה נגזר עליך להיות בינוני כל הזמן להילחם עם היצר הרע. לא, אנחנו פה בשביל לעבוד את השם, בשביל לעשות לו נחת רוח. יש לו נחת רוח מזה, כמו שיש לו נחת רוח מזה. יש נחת רוח מיוגה עם קרם, יש נחת רוח מלאווח עם סחוג. זה שני סוגים, הם לא בסתירה. זה שני סוגים שונים. אבל יש גם דבר מיוחד. וזה מתחיל מזה שלפעמים מגיע הצדיק לבית דין של מעלה. והוא עבד קשה מאוד במשך החיים שלו, ועשה את כל מה שהוא היה צריך לעשות כמעט. ובאמת, הוא צריך ללכת לגן עדן. אבל כשבודקים אותו בבדיקה מדוקדקת בבית דין של מעלה, בישיבה של מעלה מה שנקרא, פתאום רואים שאפס משהו, דבר קטנטן, חסר לו. זה לא מצדיק הסיכון לחזור בגלגול מה שנקרא לעולם הזה, הסיכון הוא גדול. אז בשביל דברים גדולים שווה לחזור. אבל בשביל דבר פצפון קטן, הנזק יכול להיות יותר גדול מהתועלת. אז יוצא שאותו צדיק משהו חסר בשכר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. ואז יש מצב שאתה בדיוק זמין, אתה כל כך מתאמץ, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, ייתן בך ניצוץ מהנשמה של אותו צדיק שחסר היה לו משהו, תתעבר בך הניצוץ הזה, ואז בדרך ממילא הוא מרומם אותך כבר כולך למדרגה של צדיק, ואז בעבודה שלך אתה תעשה טובה גם לאותו ניצוץ ותשלים לו את מה שהיה חסר לו. למה מין כזה מין דבר מסובך? כי אנחנו מדברים על ברת הרשעים. ברת הרשעים הפירוש מלכתחילה, לא היית מתוכנן להגיע למדרגה של צדיק. זה לא התאמצת, 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 ואתה בעצמך נהיית צדיק. לא. אתה התאמצת, התאמצת, זה דבר אחד. ויש כולהי ואולי. זה לא משהו שיש פה איזושהי התחייבות מראש. אלא שאתה תהיה זמין במצב הזה שכל כך מתאמץ, אז כשיהיה צורך, אפשר יהיה שיתעבר בך ניצוץ מנשמת איזה יזכה לבחינת רוח, משורש איזה צדיק שתתעבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית, כדכתיב שמחו בצדיקים בהשם, ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק. בשעה טובה סיימנו את פרק י' ונתחיל, כיוון שיש לנו עוד כמה דקות, ובמילא עוד אין מניין, נתחיל את פרק ט' ו'. פרק ט' ו' אומר דבר מאוד מפתיע. אנחנו, ובאמת זה לא סתם שהאדמו"ר הזקן מביא כאן את העניין הזה. כי אם זה רק בשביל להגיד את מה שכתוב כאן, אפשר היה לשבץ את זה במקום אחר בספר התניא. אבל לכאורה יש פה איזושהי נקודה שהאדמו"ר הזקן רוצה להוסיף להבנה שלנו לגבי מהות הבינוני, וגם יותר לקרב אל ההבנה שלנו מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה. אומר לנו, תדעו לכם, עיקר העניין, וזה דבר מעניין שהיום יותר ויותר גם בעולם החינוך מדברים עליו, מה שנחשב בעבודת השם, הרי אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. מה שבאמת נחשב בעבודת השם של יהודי, מה שבאמת נחשב בעבודת השם של יהודי, זה המאמצים שהוא משקיע. לא ההישגים שהוא הגיע אליהם. הישגים לא בידינו. ההישגים שלנו בעבודת השם, ותלוי בתפקיד שלנו, בשורש הנשמה שלנו, בכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו בהשגחה פרטית, זה בכלל, או כמעט בכלל, לא בידינו. זה לא עניין של הישגים. זה לא עניין של הישגים. תן לך דוגמה, תלמיד לומד בישיבה. בידו להיות מצטיין או לא מצטיין. בידו להתאמץ כמה שהוא יכול. זה מה שחשוב. כי מה שחשוב הוא העבודה ולא ההישגים. המאמץ ולא לאן הוא הביא אותך. כי אני נבראתי לשמש, השימוש, דיינו העבודה. אני פה בשביל לעבוד. לאו דווקא שמעבודה מתעשרים, נגיד, כן? מי שנהיה מיליונר, לאו דווקא שהוא הגיע לזה על ידי עבודה. ההפך בדרך כלל. מי שעובד אין לו זמן לעשות מיליונים. זה ככה זה הולך. מי שעובד קשה, הוא עובד, הוא מתפרנס. בעבודת השם, המאמץ, היגיעה, היא הדבר החשוב. ולכן אנחנו רואים דבר פלא, ומי ש... זה בדיוק מתאים פה, משתלב במהלך מפרק י"ב, שהוא מסביר מיהו הבינוני. אומר אדמור הזה, כן, תדעו לכם, יכול להיות מישהו שיהיה בינוני, והוא בכלל לא עובד את השם. זה כזה שוק בהתחלה, כששומעים את זה פעם ראשונה. זאת אומרת, בינוני, לא עבר עבירה מימיו, לא יעבור לעולם, ככה וככה, רשימה שלמה יש לנו פה, אנחנו יכולים לכתוב עליו כבר ספרים מהשלושה פרקים האלה שלמדנו. מה? איך אפשר? בינוני שלא עובד את השם? מסתבר שכן. איך זה יכול להיות? זה באמת לא דבר מצוי. אבל לו יצויר שיש מישהו שגם קיבל חינוך טוב, וגם הטבע שלו הוא כזה שהוא אדם קר, ולא מתלהב מכל מיני תאוות כאלה ואחרות. וגם בטבע שלו הוא כזה בעל מרה שחורה, כמו שזה נקרא בלשון חז"ל, או אחד כזה, כמו שקוראים לזה היום, אחד שאוהב לדגור. הוא לא היפראקטיבי, והוא לא זה, והוא יכול להתרכז שעות רבות, וזה גם מה שהוא אוהב לעשות. רק תן לו את הכיסא שלו ואת הספרים שלו, לא משנה באיזה נושא. כיוון שקיבל חינוך טוב, אז הוא גם לומד תורה כל היום. אם הוא לא היה יהודי, או אם הוא לא היה מקבל חינוך טוב, אז הוא היה לומד דברים אחרים כל היום. אבל הוא קיבל כן חינוך טוב, והוא כן יהודי ברוך השם, אז הוא לומד תורה. ויצר הרע שמפתה אותו לעשות כל מיני עבירות, דברים בטלים לא מעניין אותו, בדיחות משעממות אותו. תאוות אכילה לא ממש מעניינת אותו, כי ככה ככה השנים עולים לו לראש וזה מפריע לו ללמוד, הוא תן לו את המינימום שבמינימום, הוא כל כך טרוד בדברים שכן מעניינים אותו, שבהשכחה פרטית יצא שהם דברים טובים, שכל התאוות לא מעניינות אותו. אז בהגדרה היבשה של מה נקרא בינוני, הוא יכול להיות בינוני. אם זה לא עולה לו במאמצים, הוא לא נקרא יהודי עובד השם. בעזרת השם בשיעור הבא נחדד יותר את המונחים האלה כדי שנבין באמת מה נדרש מאיתנו. מאיתנו נדרש לעבוד, לא ההישגים, לא כמה דפי גמרא למדת היום, כמה שעות התפללת היום. כמה מצוות עשית היום. מה שנדרש מאיתנו זה היגיעה בעבודת השם. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.